מישהו אם מישהו רוצה את הדפים מהפעם הקודמת, רואים את הפסוקים בצורה מונגדת, מי שלא היה בפעם הקודמת, מוזמן. ברוך אתה ה' אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם האחרונה החילונו ללמוד את סיפור קין והבל. הקדמתי איזושהי תמונה, וכבר הלכנו את הצעד קדימה לזהות את קין, עולמו של קין, עולם של בכור, עולם בריאתי, עולם של ראשוניות, ולזהות את הבל כמספר שתיים, כמי שמבטא את ההמשך, ממש כמו ששני הפרקים מבטאים את ההתחלה ואת ההמשכיות. אבל אני רוצה עכשיו היום, אנחנו קצת נעזוב את ההשראה של פרק א' ופרק ב' ונצלול לתוך הפסוקים. יכול להיות שאפילו נכון היה, ואני חושב לעצמי בפעם הבאה שאני אלמד עם חבורה את סיפור קין והבל, אולי להתחיל בלי ההקדמות של פרק א' ופרק ב', אלא פשוט ללמוד את הפרשה ולצמוח מתוכה. ואז התחושה באמת תהיה מול הפרשה לראות שיש פה שני אנשים, שתי דמויות מאוד שונות אחת מהשנייה. הלכנו כבר בדרך הזאת, אז אנחנו קצת נפרדים מא' ב' ברשותכם, והיום אנחנו פשוט לומדים את הפסוקים פסוק אחרי פסוק. אין תחליף למפגש הבלתי אמצעי עם התורה. אז בואו נתחיל. והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את אדוני. שימו לב, והאדם ידע את חווה אשתו. השם של החווה הוא השם של אחרי החטא, זה לא שם שלפני, אחרי החטא, אחרי הגירוש מגן עדן קוראים לה בשם הזה. תכף תראו למה הדבר הזה קשור. ותר ותלד את קין. שימו לב לדבר מעניין, מהו חלקו של האיש בקין? האדם ידע. ומהו חלקה של האישה? אז רואים, ותהר, ותלד, ואחרי זה, ותאמר קניתי איש את השם, איש את השם. זאת אומרת, בעצם הייתי אומר, צעד אחד, האיש יודע את האישה, אבל יש פה נוכחות אינטנסיבית, נוכחות ממשית, דומיננטיות של האישה בעצם. אתם תבדקו ותראו דבר מאוד מעניין. תסתכלו בתורה היכן כתוב הריון והיכן כתוב ותלד, היכן כתוב שהאיש קורא בשם, היכן כתוב שהאישה קוראת בשם. זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת. זאת אומרת, מי קורא את השם ועד כמה התהליך מתואר. פה התהליך מתואר בהרחבה, ופירוש הדבר שחלק האישה הוא רב בשם הזה של קין ובלידתו של קין. אז אם כן, האדם ידע והאישה את שלושת הפעלים. קניתי איש את השם. שימו לב המילים, מה זה קניתי איש? מי זה האיש? אז יש מי שאומר האיש זה התינוק הקטן שנולד, אבל זה אי אפשר לומר, קשה לומר. למה קשה לומר? ויגדלו הנערים, ועשיו איש צייד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויגדלו הנערים והיו לאנשים. איש זה אדם שהוא מבוגר, אדם שהוא בוגר, אדם שיש לו כבר אישות, אדם שהאישיות שלו היא בהווייתה, בשלמותה. אז מה זה קניתי איש? קניתי איש זה לא קניתי ילד, זה קניתי את מי? את האדם. וכך באמת חזל בראשית רבה, פרק כ"ב, ותאמר קניתי איש את השם, אמרה הקנין בעלי בידי. או, עכשיו קניתי. משהו מעין מה שאומרת לה, אתה ילווה לאישי, נכון, יואבן אישי וכן הלאה. פה לא במובן הזה, אלא אתה קניתי, קנוי בעלי בידי, אומרים חזל במדרש. הוא קנוי לי עכשיו. טוב, כל אחד מאיתנו תמע, כי כולנו למדנו מסכת קידושין, ואנחנו יודעים שמה? מה יודעים ממסכת קידושין? האישה נקנית. איפה מצאנו שהאישה... האישה קונה את האיש, לא מצאנו את זה בשום מקום, נכון? האישה נקנית, זה משנה. וגם איפה עוד יש האישה נקנית במקרא? מובהק. שמאיזה סיבה מאוד מרתקת הגמרא מתעלמת מהמקום הזה. איפה? רות, שם כתוב קנית את רות, קנית ממש הלשון הכי ברורה, לא גזירת, לא איזה לשון כזאת ולקחת הקש או גזירה שווה, לא, פשוט כתוב לקנות, קנית. אבל הגמרא מתעלמת, וזו שאלה מעניינת, וזה לא הנושא עכשיו. בכל אופן, אז אם כן, רואים פה את התמונה. אז אני שואל, מה הכוונה שהאישה קונה את האיש, ומה המשמעות מבחינת קין? קניתי איש את השם. הילד הזה שנולד עוצר בתוכו את העובדה שהאימא קנתה את אבא. מאיפה אימא קונה את אבא? אז אפשר לומר שני דברים. אפשר ללכת לפסוקים, לפרק ב', ולראות בעצם, שבעצם בפרק ב' ויביאה אל האדם, זאת אומרת, יש צד שהיא באה אליו, אבל מיד אחרי זה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הוא עוזב את המרחב של אבא ואמא, והולך אל המרחב שלה. כאילו הייתי שואל, מי בא אל מי בחתונה, בקשר, בפרק ב', מה אתה אומר? בפרק ב' בעצם יש שתי הליכות. אתה צודק, ההליכה השנייה היא זו, יש שתי הליכות. והביאה אל האדם, הקדוש ברוך הוא, יש את הנסירה, והקדוש ברוך הוא, ויצר השם אלוקים, הוא יוצר את האישה, בונה אותה מצלעו של האיש, ויביאה אל האדם, זאת אומרת, זה השושבינים, תמיד בחתונה, כשרואים את הקלה, לוקחים את הקלה לחתן, אז אני ממש חש בליבי, באופן מאוד עמוק את הפסוק הזה, והביאה אל האדם, חזל אומרים, הזוהר אומר, עוד מקורות, שבעצם האבא ואימא הם השושבינים שמחליפים את הקדוש ברוך הוא שהביא את האישה לאדם. אז יש צד שהאישה באה לאדם, וזה אולי קשור לקניין שהיא עוברת לרשותו, יש דבר כזה, אבל יש עוד מקום. זה הייתי אומר בתמונה הגדולה. התמונה הגדולה, האישה עוברת לרשותו של האיש, יש תמונה כזאת. אבל יש גם תמונה שהאיש בא אל האישה. בא אל האישה זה בא למקום שלה, לא היא באה אליו. ובא למקום שלה זה במרחב של על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. ויש פה איזשהו מפגש פיזי ורוחני גם יחד בתוך הסיפור הזה. ובמקום הזה הוא בא למרחב שלה. אז כשאישה אומרת קניתי איש, הוא בא למרחב שלי, אני הריבון פה, אני הפועלת ועושה. ואם הגענו אני הפועלת ואני הריבון בידיעה, אז כמובן שאפשר ללכת עוד צעד ולומר ביחס ללידה, זאת אומרת, התשעה חודשים שהזרעו של האיש נמצא ברחמה של האישה, והיא המבוננת, והיא היוצרת, והיא הפועלת, והיא הריבון, והנה התוצר הזה בא עכשיו לאוויר העולם, אתה קניתי איש, עכשיו אני קניתי אותו, הנה הקניין שלנו, על ידי זה שהוא בא אליי, ואני בעצם הריבון. טוב, זה מעניין, אנחנו הרבה פעמים לא מסתכלים בצורה הזאת, אבל יש נקודת מבט. ויש פה נקודת מבט, הייתי אומר, שמתעלמת מהתמונה הגדולה. היא מתעלמת מביאה אל האדם בעצם, מהתמונה שכולנו מכירים אותה מהמשנה ומחזל, והולך לתמונה של אולי הידיעה, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ואולי הזרע, ואולי שניהם בעצם יכולים להיות, ובעצם לוקחת את המקום של האישה ומעצימה אותו, והריבונות הזאת של האישה היא בעצם עומדת באופן עמוק בתוך הסיפור הזה, וקין מגלם את המקום שהאישה אומרת, וואו, קניתי איש את השם. טוב, הדומיננטיות הזאת של האישה, אנחנו מכירים אותה כבר. מאיפה אנחנו מכירים אותה? של חווה. מהחטא, הולכים צעד אחד אחורה ואומרים, אוי, זה אותו דבר, זה אותו סיפור, איפה אנחנו רואים את הסיפור? ותראה, פרק ג' פסוק ו', ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל. שימו לב, היא הפועלת, היא היוזמת, ותיתן גם לאישה אמה ויוכל. מי תפל אל מי? הגבל תפל אליה, היא מובילה. היא נמצאת באיזה סיטואציה, ותאכל, היא עושה גם מעצמה, ותיתן גם לאישה, הנה בוא תצטרף אליי, אבל הוא מצטרף אליה, הוא בא אליה, במובן המושגי במערכת הקשר ביניהם, אז היא הולכת, הוא הולך אחריה, ותיפקחנה עיני שניהם, כמובן, והוא אחרי זה כמובן, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. הוא אומר, היא נתנה. מה זה היא נתנה? איך כתוב שם? צריך לשמוע בקול הרב או בקול התלמיד, נכון? בקול מי אתה שומע? הקדוש ברוך הוא אמר לך אחרת, והוא הלך אחרי האישה. טוב, אז הליכה אחרי האישה. מה זאת עשית? ותאמר האישה, כן, האישה אשר נתת, ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל, והוא לא, הוא לא שם לב, אז מה אם היא נתנה לך? אבל אתה צריך להוביל, אתה צריך להיות הריבון, אתה... הוא לא מוביל, הוא נכנס למקום שהאישה זימנה אותו, והוא נמצא שם, הוא נתון שם, הוא באמת, הוא לא פועל, הוא לא שולט, הוא לא מוביל, הוא מובל בתוך הסיפור הזה. זה מה שקורה, הכוח של האישה בעצם פועל עליו. ויאמר השם לאישה, מה עשית? הנחש השיעני, טוב, אף אחד פה לא לוקח אחריות. אלא אישה אמר, הרבה הרבה עצבונך וכו', ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. אלישך תשוקתך, אולי תאוותייך, והוא ימשול בך, זה איזשהו תיקון, אבל זה תיקון לא של איש שנותן השראה, זה סוג של פיצוי, זה סוג של התמודדות. המלוכה וממשלה, מלוכה זה להימלך בנמלכים, זה משהו מחובר, וממשלה זה בכוח, זאת אומרת, יש את הקונפליקט, כי האישה יכולה למשוך את האדם למקומות לא טובים, ואחרי החטא, לפני החטא, זה היה יכול לקרות אחרת, בהשראה, בחיבורים, בתיאור אחר, כמו שראינו באיש ואישה בתיאור שלנו בפרק ב', במובן הטוב, במובן השלם, הוא בא... היא באה אליו במובן הגדול, והוא בא אליה במובן הפנימי, שזה הרבה על, על מה בעצם קרה לפני ומה קורה אחרי, אבל המקום הזה כבר לא נמצא, כי האיש הלך אחרי אשתו, והדרך שלו בעצם כדי לא ליפול, זה הוא ימשול בך, ונוצר קונפליקט, ונוצר מצב לא של השראה. האיש שאמור היה לרומם את הכוח של האישה, לא מרומם אותה, אלא להפך. תחת הכותרת הזאת, אנחנו עכשיו באים אל קין ושואלים, בוא נראה, קין, מה משוקע בו? מי זה קין? איזה כוח רוחני בעצם יש בלידה הזאת, בבכור הזה? אז קודם כל, נוכחות ראשונה, קין הוא בכור. וכבכור, מה מצופה ממנו? להוביל, להיות גבוה, להיות ראשון. להיות בריאתי, להיות מקודש, הראשית קודש להשם לימים, כל הדברים האלה, הוא קרוב למקור, הוא קרוב להורים, הרבה מאוד הגדרות וניסוחים יכולים להיות לנו, וואו, הוא למעלה, הוא החשוב. לא כל כך עשינו את ה... אולי היה כדאי באמת להציץ רגע אחד אל הבל, ולראות שבעצם קין הוא בלידתו חשוב, והבל הרבה הרבה פחות חשוב. אמרתי בקין 14 מילים מתארות את לידתו, ופה זה כמה? 6 מילים אולי? בתוסף 2, 3, 4, 5, 6 מילים מול 14 מילים, אבל שמה, ותומר קניתי איש את השם, יש הסבר, יש דיבורים אליו, הוא חשוב, ותוסף ללדת, אחרי זה אנחנו נראה, הבל אין לו את החשיבות הזאת, אבל נראה אותה בהמשך. בכל אופן, אז קין בעצם... כל אחד אומר, וואו, זה הבכור, מצופה ממנו, תוביל, אתה הראשון, אתה מקבל את הבכורה. אבל יש לו בעיות, איזה קשיים קין נתון. אומרים לו תוביל, אבל בעצם במפה הפנימית שלו, משהו בהובלה, משהו בנבדלות, משהו ביכולת להיות גבוה, אלוקי, בריאתי, הוא לא במצב טוב. איך רואים את זה? אבא הלך אחרי אמא. אבא לא הוביל את הסיפור. ובעצם אני באתי לעולם כשאבא קנוי לאמא. איזה ביטוי ייחודי שבעצם אומר, חסר בו את המקום הנבדל, חסר בו את המקום של איש, חסר בו את המקום הגבוה הזה. והסיפור הזה, גם השם שלו מספר את הסיפור, הוא בעצמו בשם שלו מספר את עומק הסיפור. אמא קנתה את אבא, אבל בסיפור של עץ הדעת זה סיפור הרבה יותר גדול, כי הקדוש ברוך הוא הזהיר דבר אחד והוא צריך לשמוע בכל הרב או בכל התלמיד, ואבא השמע הלך אחרי אמא ועזב את הקדוש ברוך הוא, ונמצא פה באיזשהו מקום משהו שלוקח אותו למקום שבעצם יש לו כוח להרים את העולם, יש לו כוח נבדל, יש לו כוח אלוקי. הכוח הזה שאמור להיות משוקע בתוכו, הוא לא קיים, הוא לא נמצא, הוא כמו שראינו, קין. אז אם כן, הוא נתון ברשותה, הוא לא יכול להרים אותה. ואם תרצו, קין עובד אדמה. עוד מעט נראה, מה זה עובד אדמה? עובד אדמה, עובד לאדמה. האדמה והאישה, יש הרבה הרבה קשר במילים ובמשמעות עם האדמה. הדימויים הם הרבה מאוד פעמים הארציות במובן הפנימי והעמוק שלה, וקין הוא משועבד, קין הוא לא בן חורין, קין אין לו יכולת להרים את הסיפור הזה. טוב, הצצה ראשונה לעולמו של קין, ובואו נמשיך. ותוסף ללדת, עכשיו אנחנו עוברים להבל. שימו לב, יש פה תיאור שאומנם הוא מתחיל פסוק, אבל רואים שהפסוק מתכתב עם הפסוק הקודם. והמבנה הזה, כמו שראינו, הוא בעצם מבנה עם ארבעה שלבים. אנחנו נראה היום ארבעה שלבים, איך כל אחד הוא בעצם נתונים בו שניהם. כאילו, יולדים את קין ותוסף ללדת את הבל. הבל היה רועה צאן וקין עובד אדמה. ויבא מפרי, קין מביא מפרי אדמה והבל הביא גם הוא. ואיש השם ואל קין ומנחתו לא שעה. זאת אומרת, ארבע נקודות ציון שבעצם מעמידות את השניים ומשוות ומזמינות אותנו, אי אפשר לברוח מזה, מזמינות אותנו להסתכל על האחד מול השני ולראות מה קורה לכל אחד מהם בכל שלב, וליצור איזה משוואה בעצם ביחס לשניהם. אז בואו נתחיל. ותוסף ללדת, מה אתם אומרים על הביטוי ותוסף? התוסף בעצם זה התפתחות, קודם כל יש פה תוספת, אבל זה באמת שם כבר בהתחלה את הפעולה הזאת של הלידה לא במקום ראשוני אלא במקום שני. זה שני, זה תוספת לראשון, אולי גם תפלות מסוימת, אבל בכל אופן כן, יש פה איזו התפתחות ביחס לנקודת המוצא. ותוסף ללדת את אחיו. של מי? של קין. מי חשוב? קין חשוב, נכון? הבל הוא אחיו. רגע, מי אתה? אני אח שלו. רגע, מי אתה? אז כשמישהו אומר אני אח שלו, הוא כאילו לא שם את עצמו, את האישיות שלו, את העצמיות שלו, הוא לא שם אותה כעומדת בפני עצמה, אלא תפה למישהו אחר. וזה מה שאנחנו רואים פה. אז אם כן, יש פה תוספת של לידה, זה לא לידה ראשונה. יש פה את אחיו, והעמדה הזאת בעצם שמה אותו במקום, הייתי אומר, של אח, עוד לפני המקום האישי שלו. אח זה גם אחווה, אח זה גם תקשורת. אז הוא לא עומד בפני עצמו. יש לזה הרבה מאוד השלכות, כל אחד מבין את הדבר הזה. כל מישהו שגדל בבית ויודע באיזשהו מקום, תמיד הבן השני או הילד השני יש לו את ההתמודדות הזאת. ואחד הדברים הכי משמעותיים של הורים זה לסלק אותה, נכון? אתה חשוב לעצמך ואנחנו, אתה לא שני, אתה ראשון, אתה מקבל את המקום שלך, את השם שלך. פה בראשיתו של העולם הדברים האלה עוד לא מעובדים והם מקבלים את ביטויים כמו שהם בצורה הכי חזקה. אנחנו אחרי קין והבל נערוך איזושהי תמונה כוללת של ספר בראשית, ונראה את העובדה הזאת עוד ועוד, שבעצם יש פה איזה התנהגות של העולם בראשית דרכו מאוד אותנטית, כמות שהיא, בלי עיבוד, שאנחנו כולנו מכירים אותו וכולנו חיים בתוכו וכולנו, כן, אם אוהבים אז אוהבים ושונאים אז שונאים, ואוהבים בן אחד ולא אוהבים בן אחר, אז זה על השולחן בלי להתבלבל. וכשמעדיפים מישהו, אז עושים לו קטונת פסים, ואתה עדיף מאחרים, כן, נקודה, בלי להתבלבל. דבר שהיום לא שייך בכלל. והדבר הזה נמצא בכל ספר בראשית, וגם פה המקום הוא עדיין ראשוני במקום הלא מעובד שלו. אז בואו נמשיך. אז אם כן, ותוסף ללדת את הבל. את אחיו את הבל, מה אתם אומרים על השם הבל? הבל נשמע כמו דבר שהוא הבל פה, אין בו ממש. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הבל הוא רות רוח. זאת אומרת, הבל, הבל זה הבל באוויר, זאת אומרת. אז אין פה ממשות. אם תרצו, ק קין זה שליטה, קניתי, אני עכשיו שולטת. האמא מתארת את כוחותיה החזקים כתוצאה מהלידה, וואו, אני עכשיו שולטת, הוא עכשיו קנוי לי. בצורה מאוד, גם בוטה בצורה מסוימת, קניתי איש, זה צורה חזקה מאוד, שקשורה למה שתיארתי עכשיו בספר בראשית. ופה זה בדיוק ההפך, לא חוזק, אלא משהו רפה. רגע, שימו לב, גם בקין וגם בהבל, ותר ותלד את קין. מה זאת אומרת? ותר ותלד בן, ותקרא את שמו קין, למה לא ככה? מה ההבדל? אז כשכתוב ותר ותלד קין, זה כמו לומר, לא צריך להגיד נער ולהסביר אחרי זה למה היא קרא לו קין. זה מאוד ברור למה היא קרא לו קין. זה כאילו מתבקש. ובאותה מידה ועוד יותר מכך, הבל. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. רגע, למה קראו לו הבל? פה אפילו לא מסבירים. אמרה משהו, היא לא אמרה שום דבר. כל אחד רואה, ותוסף, הבל, זה הבל. זה לא ממשות, זה משהו רפה. משהו שהוא ותוסף והוא אחיו, ורק בסוף הוא הבל, שגם המילה הבל, כמו שאמרנו, היא לא מבטאת חוזק, היא מסמלת משהו אחר. טוב, אז הנה הבן הראשון עכשיו קיבל את עוצמותיו כראשון, כמוביל, עם הבעיות שראינו, שאנחנו רואים אותם בפנים, עוד מעט נראה את הביטוי שלהם. זה הבן הראשון, והבן השני שהוא תוספת ובעצם הוא שני, הוא לא חשוב, הבל, הוא לא ממשי. אז זה בלידתם ראשון ושני. עכשיו עוברים לתאר התפתחות, רק שנייה עוד משפט אחד. ההתפתחות, מהו העיסוק? מהי המלאכה שכל אחד עוסק בה? עוסק בה, כן.
לא הבנתי, נכון, הרב אמר שלגבי קין, מביאים טעם, לא קוראים לו קין, לגבי ולא מביאים
טעם. נכון.
אז אולי באמת הטעם זה, האחיו זה הטעם, שכתוב את הבל אחיו. כאילו שהוא אחיו, אז קוראים לו הבל.
בגלל שהוא אחיו, אז אתה אומר, את אחיו, את הבל, כיוון שהוא אחיו, אז אין לו ממשות, אין לו ממשות, אז קוראים לו הבל. זה מה שאתה אומר?
כן, אז
זה... כן, נכון, יפה.
למה אין לו ממשות? כי הוא אחיו?
לא, כי אין לו... עצם דחיית השם, שם זה עצמיות, שם זה מי אתה. זאת אומרת, כיוון שהוא בצל של אחיו, אז קוראים לו הבל. הוא כאילו מתמקד בעובדה, כיוון שהוא בצל של אחיו, הזהות שלו זה אחיו ולא זהות עצמית, אז הנה זה זהות שהיא הבל. זה מתאים למה שאמרנו, רק שם את האצבע על מה? הוא אח של. נכון, כשבאים למישהו ואומרים לו אתה אח של, אז אם זה דבר שמגדיר אותו, איך מרגישים? אם יגידו לך אתה אח של, איך אתה תרגיש?
אבל מה זה אח של? הם רק נולדו. מה? הם רק נולדו, מה זה אח של?
לא משנה, אבל כבר כשהם נולדו, איך מתייחסים אליו? כשאומרים ותוסף ותלד את אחיו, אתה אומר, מה זה ותולד את אחיו? ותולד את קין, למה את מתחילה באחיו? זה ציור, אני אומר את זה פה, ואנחנו נראה את זה בכל פסוק בתורה, חברים. כשכתוב בפסוק, כמו פה לדוגמה, את אחיו את הבל, היא יולדת את אחיו את הבל, אז זה אומר שיש פה תיאור מנקודת מבטה שמשקף את עומק תפיסתה. ועומק תפיסתה זה ותוסף. איזה משהו ש... עסוק במקום שלה, בתוספת. הנה, עשיתי פעם אחת, עכשיו אני עושה פעם שנייה, עוד פעם נוכחות של אישה. לא אמרתי את זה לפני כן, עכשיו. ותוסף ללדת, אגב, וידם ותר ותלד, טוב, לא כתוב השם שלה, אבל גם לפני כן, לפני כן בפסוק הראשון היא כן כתובה, פה היא אפילו לא כתובה, יכולנו, ותוסף חווה ללדת, היא לא קיבלה את השם, אבל ברגע שאומרים שהיא יולדת את אחיו, זה בעצם לספר מה ההבדל בין ימי הכתוב ותוסף ללדת את הבל אחיו והיא הבל רואה צאת. מה ההבדל בין שני הניסוחים? מה אתה אומר?
שיש לו יותר חשיבות.
זאת אומרת, זה שיקוף לעמדה הרוחנית שלה.
אני שואל, איך היא הגיעה לעמדה הזאת?
איך היא הגיעה? ככה היא תופסת. הראשון היה חשוב, כבר גידלה אותו איזה זמן, עבר כבר איזה זמן ופה נמצא בחור. כל משפחה שיש לה בכור ויש לה בן שני, מתמודדת עם השאלות האלה. הראשון, זה הראשון, הוא חידש משהו, יש בו את, את הראשוניות, הוא הגדיר אותנו אבא ואמא, כל המציאות עוצבה מחדש, ופה זה עוד פעם ראשונה בעולם שיש דבר כזה. אז כולם מתפעלים, אחרי שכבר התפעלו, פתאום מגיע שני, אנחנו כבר מכירים, אין פה כבר שום חידוש. כל החידוש שהיה בראשון לא קיים בשני, כשלא קיים חידוש, אז אתה וקיימת נוכחות חזקה של הראשון, אז השני בצילו של הראשון, זה כל משפחה צריכה, הורים צריכים להתמודד עם הדבר הזה. וכשהדבר עוד בלי מסורת ובלי עצות בחינוך ילדים ובלי חינוך שנותן לך כל מיני הסתכלויות, אז המקומות האלה צפים בצורה הכי פשוטה, כי זה טבע העולם, זה טבע הבריאה. בסדר? יפה. טוב, אז עכשיו שימו לב, הלידה מתארת את עצם הווייתם, ועכשיו אנחנו מדברים על המלאכה, ושימו לב לדבר מעניין. ואי הבל רואה צון, וקין היה עובד אדמה. מי ראשון? הבל. במלאכה הבל ראשון מתאים לנו לאיזה מקום? זאת אומרת, יש פה איזה יצירתיות בעולם, וביצירה עוד מעט נראה בכל דבר מישהו אחר מוביל. ההובלה בלידה זה של קין, ההובלה ביצירה זה של הבל. אם אני לוקח את כן איזשהו מקום ראשוני שקין נמצא בו, אגב, טוב, אז יש פה שני דברים. יש פה קודם כל לראות את מה ההבדל בין רועה צאן לבין עובד אדמה, וגם לראות את הקדימות. אז בואו נתחיל, מה ההבדל בין רועה צאן לבין עובד אדמה? רועה צאן זה תקשורת, נכון? רועה צאן זה מנהיגות, רועה צאן זה כל אחד ואחד וכולם ביחד, וזה בעלי חיים. בעלי חיים הם לא בידיים שלך, בעלי חיים יש להם נפש, נפש חיה, ואתה צריך להתמודד איתה ואתה צריך להוביל. והייתי אומר שהבל בעצם מגלם איזושהי מלאכה שיש בה איזשהו פיתוח של ראייה צאן, של מנהיגות, כמו שראינו, כמו שדיברנו. וקין היה עובד אדמה. זאת אומרת, קין בעצם מגלם משהו ראשוני יותר, משהו בסיסי יותר, משהו, כן, מאמין בחי עולמים וזורע. משהו שהוא לא מנהיגות, ואתה לא צריך בבוקר לחשוב, וואו, הכבשה הזאת היא בדיכאון. עכשיו צריך לטפל בה, צריך לעודד אותה, צריך וכן הלאה. אתה לא מתמודד. גדולי האומה היו רועי צאן, דוד המלך היה רועי צאן, ומשה רבינו היה רועי צאן, וחז"ל אומרים, הראיית צאן הזאת היא בעצם, כן, הראיית צאן הזאת, היא לימדה אותם, לך ראה את הצאן ואחר כך ראה את עמי. זאת אומרת, הראיית צאן הזאת היא בעצם הכשירה אותם לראות את עמי. אז פה אנחנו נמצאים במלאכה, ואם אני קצת בכל אופן משווה את הדברים לפרק א' ולפרק ב', אז אפשר לראות בצורה ברורה שעובד אדמה עובד עם חוקי הטבע, חוקי הבריאה הבסיסיים כמות שהם, ואילו רועה צאן זה משהו שהוא פיתוח של יצירתיות, של הובלה, של נפש, של הצאן עכשיו עייפים, ועכשיו הם כאלה, ועכשיו הם אחרים, ואתה עובד עם בעלי חיים ויש לך תקשורת איתם, ומשהו שהוא הרבה יותר בעולם של יצירה מאשר העולם של פרק א'. אז אם כן, עכשיו עוד נקודה, אז מי קודם פה? אז רואים הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. זאת אומרת, קין מופיע באחריו. זאת אומרת, כאילו מתחילים לפעול בעולם, מתחילים את העיסוק בעולם, מתחילים ליצור בעולם, אז הבל הוא מוביל את הדבר, וקין היה עובד אדמה. זה מעניין, שאלה מעניינת, ואני חושב ששמעתי יותר מתשובה אחת, אם מישהו פה רוצה לחקור אותה, מה היה קודם בעולם? עובדי אדמה או רועי צאן? איזה דבר היה מפותח לפני? מה היה הראשון? מישהו פעם קרא, שמע, יודע?
היה לי עובדי צאן.
מה?
היה לי רועי צאן.
רועי צאן שהיה לפני כן. על בסיס מה אתה אומר את זה?
שמעתי
פעם. אני גם כשאמרתי את זה קיבלתי אישור יותר מפעם אחת, אבל אין לי, לא רשמתי לעצמי תשובה מלומדת. תנו לי להסתכל אם רשמתי פה, לא. אז אם מישהו יציץ, אבל בכל אופן בהקשר שלנו עכשיו אפשר גם להתפלפל ולראות שזה לא מובן מאליו. ויהי הבל רועה צאן, ויהי זה, יהי זה לשון עתיד, ויהי זה וו ההיפוך, אבל זה לשון עבר שכתובה כלשון עתיד. תכף אני אגיד מה זה אומר לכאורה. וקין היה, קין היה בעבר. אז יש מי שאומר קין היה בעבר עוד לפניו, ויחד עם זה הוא מופיע כאנגדה אחריו. ובמובן הספרותי, גם אם נגיד שזה לא כרונולוגיה, ולכן אני אומר, הפסוק פה סובל שתי פרשנויות, מבחינת הפסוק שמים את ההובלה, ההובלה בעולם היצירה הזה של הבל ולא של קין. וכמו במובן הזה, ואולי אם נלך עד הסוף כמו שאתה אומר, אז הבל עכשיו עושה איזושהי, הייתי אומר, בלידה, האמא פעם אחת הולידה את קין, ועכשיו התוסף, והיא לומדת את אחיו, והיא לומדת איך לגדל את הבל בעקבות הראשון, מוקרן מן הראשון. עכשיו אנחנו רואים במלאכה, אז הבל הוא המוביל, וקין בעקבותיו לומד מה לעשות, איך אני עושה את הדבר הזה. אגב, אפשר לומר שהביטוי שהלשון ויהי או היה, יש פער ביניהם, כמו שאמרתי, יהי זה לשון עתיד עם וו ההיפוך, והיא מייצרת איזשהו אופק של עתיד, בניגוד ל... וקין היה בעבר שיש בה משהו יותר התנהגותי, יותר תבניתי, יותר קונקרטי. אפשר להיכנס לזה יותר ממה שאני אומר, אבל אפשר לראות את הויהי כמגלמת את היצירתיות של הבל, ואצל קין היה בעבר משהו תבניתי יותר, כתיאור של זמן, היה בעבר ולא יהי עתיד עם וו ההיפוך שמשאירה את את העתיד ואולי את האופק של הוויה מתמשכת לקראת העתיד. טוב, בכל אופן, מה שאני רוצה לומר זה שהתחלנו בלידה, עברנו למלאכה ואנחנו עוברים עכשיו לשלב השלישי. ויהי מקץ ימים, קצה של יום ועוד יום. מקץ ימים זה הרבה ימים. עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. קין יוזם לתת מנחה מפרי האדמה להשם. עכשיו אני שואל, מה הביא את קין ליזום את המנחה הזאת? אז שימו לב, אני נותן פה כלים שיוכלו לשמש אתכם בכל מקום. בואו נעשה אולי איזשהו דבר. כיוון שבכל שיעור יהיו פה כמה כלים, אם יש מישהו מהחבורה שרוצה להיות רושם הכלים, רושם הכלים, הכוונה, בכל פעם שיש כלי, הוא רושם אותו, ותוך חודש, חודשיים, נראה שיש לנו כבר איזה 10-15 כלים, נוכל להוציא איזשהו דף ולחלק אותו לאנשים. היתרון של הדבר הזה, זה שתוכלו לבדוק אותו בכל מקום. בכל מקום שזה לא יעבד, אני מבקש לבוא לדבר איתי. אבל כלים, זה היתרון שלהם, שהם בעצם נותנים לך יכולת לקרוא פרק אחרי זה לבד, אבל יש לך כלי עבודה, ואתה יודע מה עושים במצב כזה וכזה, וכלים מעשירים את הלימוד יותר מכל דבר אחר. אז מי רוצה להתנדב להיות רשם הכלים, נושא הכלים, זה ביטוי מקראי עוד יותר טוב, מי רוצה להיות נושא הכלים? אתה מצוין, תזכיר לי את שמך.
בועז.
יפה. אז בועז, אתה נושא הכלים. דיברנו על ויהי והיה עכשיו, ופה אנחנו ממשיכים. אז אם כן, אנחנו שואלים, מה בעצם הסיבה? קין, מה הביא אותך יום אחד לקום בבוקר ולקחת, לתת מנחה להשם? מה הביא אותך לשם? אז שימו לב, ויבא קין, פועל ואחרי זה שם, ותסתכלו אל הבל, והבל הביא. מה ההבדל ביניהם? אז פה זה הכלי. ויבא קין, הרבה פעמים מתארים קודם כל את הפעולה, ואחרי זה את האדם. וכשקודם כל מתאר את הפעולה, אז תדמיינו את זה כמי שרגליו מוליכות אותו. ויבא, כבר מתארים את הרגליים הולכות, ואתה שואל, הרגליים של מי? עוד מעט אני אגיד לך של מי. איך אתה אומר לי קודם רגליים ואחרי זה האדם? זה אומר שרגליו הוליכו אותו, זה אומר שזה לא בחירה גמורה, זה אומר שזה לא מן הלב, זה לא האדם מגובש, רוצה, ברור לו שהוא עושה משהו ויוצא לדרך ועושה את הפעולה. אז אתם תראו את זה, אין כמעט, אין פרשה שאין את הביטוי לדבר הזה, ותיקחו את זה כחלון הצצה פנימה לתוך הפרשה. אז אם כן, ויבא קין, אז אנחנו אומרים, וואו, קין, למה? ככה זה התבקש, אז הרגליים שלי הוליכו אותי. מכירים מצב שהרגליים הוליכות, זה אומר, זה לא סיבה ברורה, חדה, מותאמת, זה הרגליים הוליכו אותי. אז שימו לב, ויהי מקץ ימים, עוד ימים, מקץ ימים, עוד ימים, עוד ימים, נגמרו הימים. ויש איזה מין ציפייה למשהו שישתנה מעוד ימים ועוד ימים, כאילו זה לא הגיוני להמשיך ככה מקץ הימים. זה לא איזשהו, זה תהליך ארוך של מקץ הימים. ויבא קין ומפרי, מה זה מפרי? חלק מתוך הפרי. זאת אומרת, חלק מתוך הפרי שיש לי, אנחנו לוקחים, הוא לוקח אותו ונותן אותו מנחה להשם. למה? אז לא כתוב ולא מוסבר, אבל כן מוסבר שזה איזשהו מין תהליך שלא מודע אולי אפילו, איזה מין תהליך של שהבשיל במשך זמן, ואולי חלק מהסיפור זה באמת החוסר מוסברות שלו, ולכן מרגליו מוליכות אותו. אבל יש לי פרי אדמה ואך מתבקש שחלק ממנה יהיה מנחה להשם. למה? אז אפשר להגיד, יש פה איזו תפיסה שבעצם העולם של הקדוש ברוך הוא, אז אני משתמש בו וזה בסדר, אבל חלק ממנו אני נותן לקדוש ברוך הוא. זה מתבקש, זה הגיוני. הכל שלי לא, זאת אומרת, מפרי האדמה הזה שאני משתמש בו, אני נותן אותו. הוא היה עובד אדמה, ומפרי האדמה הגיוני לתת מנחה להשם. ההגיוני הזה, כבר אמרנו ואני חוזר, הוא בעצם במונחיו של אדם של פרק א', הוא מאוד מאוד חזק. אני לא במרכז, הקדוש ברוך הוא במרכז, או יש איזה דבר לגופו של עניין, זאת אומרת, יש פה, כן, הבכור, ההורים, האבא, הקדוש ברוך הוא, בפרק א' זה המקום הגבוה, כמו שאמרנו, המושגים הם המקום הגבוה. אמנם קין נפל, אבל מושגיו הם מושגיו של הבכור, וזה של הקדוש ברוך הוא, אז אני אתן לו. איזה, מה אתה נותן לו? מפרי האדמה, את הטוב אתה נותן לו? למה לתת את הטוב? הכל שלו. אני נותן לו חלק ממה שיש. שימו לב, אין פה ניסוח של ברור של הסיבה, והיא באמת לא מובנית, היא לא ברורה, היא איזו התפתחות בעצם שהוא הגיע אליה. והבל לוי, הנה כאן, והבל לוי. זאת אומרת, הבל בבחירה, הוא מוביל מבפנים. הנוכחות שלו, באישיות שלו, קיימת קודם כל, מתארים אותו בשמו, ורק במעגל שני אומרים, הביא, זאת אומרת, עשה את הפעולה. אז על איש עשה פעולה. גם הוא, אם אני אשאל את הבל, למה אתה מביא? מה הוא עונה? למדתי מקין. גם הוא זה אומר, לא הייתי חושב על זה לבד. למה לא היית חושב על זה לבד? אז בואו נמשיך. מבחורות, צונו ומחלבן. שלושת המילים מעידות על תפיסה. מבכורות, הבכור, שימו לב, הוא לא בכור, אבל הוא מכבד את הבכור, אומר בכור זה חשוב, האח שלי חשוב, וגם בבעלי חיים הבכור זה חשוב, אז אני נותן את הבכור, זה דבר ראשון. צונו, מה זה? צון שלו. רגע, מבכורות הצון, לא, צונו, זה שלי. מה זאת אומרת זה שלך? אז שימו לב, הבדל בין קין לבין הבל. קין אומר, מפרי האדמה, לא מפרי אדמתו, הרי מפרי אדמתו, מבחורות צונו, זה הקבלה, אין הקבלה ביניהם. אז למה אין הקבלה? שימו לב, זה שוקל, זה לתת לכל מילה את מקומה. למה אין הקבלה? מכיוון שקין באמת מביא את של הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא, הוא לא מביא משלו, הוא לא תופס את זה כשלו. בהקשר של הנתינה זה לתת לקדוש ברוך הוא את שלו, לא את שלי. ואילו הבל אומר, זה שלי. אם זה שלו, אנחנו מבינים למה הוא לא התנדב. מה זאת אומרת? זה שלי, זה לא של הקדוש ברוך הוא. שלך? כן. אז אם אני בעצם אומר, וואו, הבל תופס את הרכוש שלו כדבר שהוא שלו, ויש פה תפיסת עולם אחרת. תפיסת עולם ששמה את האדם ומעמידה אותו במקום של ריבונות, במקום של שזה שלי בעצם הדבר הזה. זה לא מובן מאליו. אנחנו רואים שקין לא נמצא במקום הזה. קין בעצם נותן לקדוש ברוך הוא את שלו, ואילו הבל נותן מי של עצמו, ובעצם יש פה מתנה, ויש פה איזה תשורה, יש פה איזושהי מתנה, ויש פה איזשהו מקום שהולך לקרבה, ואם זה קרבה, אז גם אני אביא מחלבן, אני אביא את הכי הכי יפה, אני אתן בתוך מתנה. קין לא נותן מתנה. מתנה זה אני פה והקדוש ברוך הוא שם, ואני עכשיו בא אל הקדוש ברוך הוא, לא בטל אליו. קין נותן ממקום של בטלות, הבל נותן ממקום של נתינה, ממקום של הדדיות, מקום של קיימות בעצם. קשה לברוח מהעובדה שיש פה באמת שני סוגי אנשים, שממש האדם של פרק א' הוא בצלם אלוקים, הוא לא חולק רשות לעצמו, אין לו עולם הזה חשוב, הכל שלו כמונח בסיסי, והכל שלו, והוא עומד מול הגודל הזה, וזה לא שלי, זה לא שלי, הכל של הקדוש ברוך הוא, וממילא אני נותן לו את שלו, ולא צריך לתת את היפה, אני משקף את המציאות כמו שהיא. בפרק ב' ויפח באפיו נשמת חיים, ואדם הוא אוטונומי, ואדם הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואדם הוא בוחר, ואדם הוא רוצה, ואדם הוא קיים, ואדם יש לו הוויית חיים, זה בפרק השני. והבל נמצא, אמנם מאוד ראשוני, מאוד בוסרי, הבל, פרק ב' נמצא במקום של הבל, אבל בכל אופן, הוא נמצא במרחב הזה, ובתוך המרחב הזה, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, הבאתי לך מתנה, הבאתי לך הכי יפה שיש. מילים כאלה לא יכולות לצאת מפיו של קין, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. אז אם כן, אז הבל, שימו לב, ארבע נקודות ציון לשייכות שלו לנתינה הזאת. הבל הביא, קודם כל, הלשון הקודמת של שמו, בחירה, מבחורות, צונו, בחורות זה הבחור, הצונו זה שלו, וחלבהן זה המשובח. אז יש משובח של בחור ויש משובח פיזי של החלב, הבהמות היפות שהוא נותן אותם לקדוש ברוך. ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, הבל שהביא מרצון אל הבל, זאת אומרת כמתנה, ואל מנחתו שהייתה משובחת והייתה מן הבחורות. זאת אומרת, אז יש פה את הכפילות הזאת, כי זה כפילות. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, שימו לב, גם קין, קין ש... שלא עשה מרצון, רגליו הובילו, איפה הלב שלך? הלב שלא היה. ואל מנחתו, המנחה לא הייתה מן המשובח ולא מן הבכור. וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. אני שואל, על מה חרה לקין ועל מה נפלו פניו? אז יש פה שני מעגלים שאי אפשר לברוח מהם. קודם כל, במובן הדחייה הזאת, אל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. עכשיו כלי, פסוק זו יחידה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו נראה, אני כותב לכם עכשיו, מקווה לגמור, לסיים אחר, על פרק ג' בספר שמואל, מי שירצה לקרוא על הפרק, מה קורה בין אלי לבין שמואל, וכבר שמה, הפרק מתחיל מפסוק שיש בו שני חלקים, אתה שואל מה הקשר ביניהם. אבל מישהו שם אותם בפסוק אחד, הנביא בחר לשים אותם בפסוק אחד, והבחירה הזאת בעצם מחוללת משמעות חדשה לגמרי. והדבר הזה קיים עוד פעם ועוד פעם. פסוק זה כמו משפט. משפט יש לו כמה חלקים ובסוף זה אורגן חי שאי אפשר לנתק אותו. אתה לא יכול לקחת, אני עכשיו אדבר כך וכך משפטים, אתה לא יכול לקחת חצי השני של המשפט שלי ולחבר אותו לחצי של המשפט הבא. זה לא עובר, זה לא בסדר. ולכן יחידה זה מצד אחד, זה דבר חזק וזה מעגל ראשון. מעגל שני יכולה להיות הנגדה בין פסוקים. אבל העובדה שזה לא באותו פסוק היא חלק מההבנה של הפסוק הזה, להבין אותו ולראות שעשו פה איזשהו דבר והרחיקו את זה לפסוק הבא. אז פה אני רוצה שנשים לב. ותוסף ללדת את אחיו, ואי אבל רועה צאן, וקין עובד אדמה. ואי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. נגמר פסוק, קין מביא. שימו לב, הבל לא מיד מביא. הבל כתוב בפסוק חדש, יכולתי להביא אותו בפסוק, באותו פסוק. אבל הבאתי אותו בפסוק חדש, וכמו אומר, הבל למד מקין, אבל הוא עושה את זה כדרכו. דון מיני ואוקי באטרי. והכדרכו הזה הוא מספיק חשוב כדי לחלוק רשות לעצמו ולייצר פסוק חדש. זה לא באותו פסוק, זה לא תפל. אם היה כתוב, ואי מקץ ימים ויבא קין מפרי אדמה מנחה חדשה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלבם. בואו ניתן לכם, תסתכלו, יש לכם את הדף? כדאי להסתכל. תראו איזה צורה אחרת אפשרית אני רוצה להראות לחלוקת הפסוקים. יכולנו להגיד ככה, ואי מקץ ימים, אני קורא פסוק ג', תראו, חלוקה שלא כתובה בתורה, ונראה מה ההבדל בין שתי החלוקות האלה. ואי מקץ ימים ויבא קין מפרי אדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחור רצונו ומיכל בן. אפשר לקבור פה פסוק? במילים של ההנגדה זה הפסוק, זה יכול היה להיות ככה, נכון? עכשיו, ויושע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. רואים את האפשרות? זה מושלם מבחינת ההנגדה, אבל זה לא מה שהתורה אמרה. התורה חילקה אחרת. אם זה היה ככה, אז הכל היה זה מול זה, זה מול זה. הייתי, אין פה כל, לא כל אחד עומד לעצמו, אלא כולם עומדים בהנגדה. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד חזק. ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחור רצונו, הוא למד ממנו ו... כאילו, תפל אליו, עושה את זה באותו פסוק, נגמר נושא. ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה שניים, אליו אני שואל, אליו לא בהשוואה. כמו מה שהורים לפעמים יכולים לעשות, לעשות, להשוות בין ילדים, וכשמשווים בין ילדים, מה הילדים אומרים? כשהם קצת בוגרים? לא מרגישים, נכון? לא מרגישים טוב. מה אתה משווה? למה? בגללו? לא, כל אחד לקחת אותו בעצמו. ויושע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, על מה? על זה שהוא שעה להבל ולא שעה לא. כל הסיפור הולך פה להנגדה. כבד משקל. אבל זה לא מה שכתוב. הלא מה שכתוב מייצר ענייניות לכל דבר, כל אחד מהם עומד בפני הקדוש ברוך הוא, אבל במעגל שני, שחוצה גבולות של פסוקים, הם באמת נמצאים בהנגדה, וההנגדה הזאת נמצאת. אבל זה לוקח אותה למקום רך יותר, למקום מושגי יותר, למקום מופשט יותר, לא למקום הפיזי המוחשי שמגדיר את האירועים במובן איך שהם התרחשו בפועל. אז תחת הכותרת הזאת, בעצם אנחנו אומרים, והבל הביא גם הוא, ויושע השם אל הבל ואל מנחתו. למה? כי הוא הביא מבחור רצונו, מיכל בהם, באותה צורה שאמרנו, וכן הלאה. ואל קין ואל מנחתו, זה אמנם הנגדה, אבל אל קין ואל מנחתו לא שעה, זה קיום עצמאי, שבעצם מעמיד את קין. קין, למה הפסדת? לא בהשוואה להבל, אלא לגופו של עניין, קין ואל מנחתו, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, במעגל הזה, על זה שהקדוש ברוך הוא לא שעה למנחתי, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתי, וכל אחד מהם עומד בפני עצמו, ויחד עם זאת, יש לנו מעגל בעצם רחב יותר, שאנחנו בעצם משחקים בו, שבעצם עכשיו אולי בואו נראה מה הוא בעצם אומר. המעגל הזה, רק שנייה אחת, אפשר לקחת אותו למקום, אם זה היה כתוב, כמו שאמרתי, בעימוד אחר של הפסוקים, אז זה היה מאוד מאוד עוברים מאחד לשני, והנושא הוא כל הזמן קין בהשוואה להבל, והבל בהשוואה לקין, וכל אחד מאיתנו היה מרגיש קצת לא טוב אולי בהשוואה הזאת, שדנים אדם בהשוואה למישהו ולא דנים אותו כשלעצמו. במקום שאנחנו נמצאים עכשיו, כל אחד עומד בפני עצמו, והסיפור שלו הוא סיפור עצמאי. יחד עם זאת יש הקרנה, ועכשיו אני רוצה לנסח את ההקרנה ולראות שהקרנה רפה כזאת, רופפת, הקרנה כזאת היא מופשטת יותר, והיא לוקחת אותנו למקום אחר, לא למקום הקטן אלא למגרש הגדול, דווקא בגלל שהיא לא בקונקרטיות שלה. כשמשהו בקונקרטיות אז אתה אומר הוא פה, כאן ועכשיו. כשאתה אומר לא, הוא לא מספר את ה... זה רק בהקרנה, באיזה מבט רחב אתה רואה את זה, אבל לא במבט... במבט צר אתה לא רואה את ההנגדה, כי פסוק הוא כתב לך משפט שלא מנגיד לך, שלא מדבר על השני. כל אחד מקבל את הפסוק המתאים לו, מצוין. אז כל אחד מקבל את הפסוק המתאים, ויחד עם זה יש את התמונה הגדולה. אז בואו נראה לאן היא הולכת. רצית להעיר משהו.
מה זה משהו שם? ויש מהשמיים ונבואה, לא מפורש.
נכון. נכון, לשעות אל זה להיענות אל, אבל אולי כדאי לבחון את זה באופן מלומד אם אתה רוצה למצוא איזה, באמת לראות את המילה הזאת בעוד מקומות ולראות את המשמעות שלה. לא נכנסתי להגדרה המדויקת של הביטוי הזה, הוא סתם מעניין, אבל זו שאלה או שרק זו שאלה להרחיב? מה? זה לא קושייה? זה לא קשור לאיזשהו קושי או משהו כזה, זה פשוט להבין בצורה עמוקה יותר. כרגע אנחנו אומרים שבעצם גם במונחים של קין, הקדוש ברוך הוא לא שעה אליו, לא רק בהשוואה להבל, גם ביחס לעצמו, יש איזו ציפייה שמשהו יקרה, הבאתי מנחה, ובכל אופן, והדבר הזה לא קורה, ובמעגל גדול יותר, אל הבל הוא שעה, ואליו הוא לא שעה, אז הוויכר קשור גם אל זה, והקרנה נמצאת גם פה כמובן.
אם אנחנו מדברים על אש שיורדת מן השמיים, איזה משהו ניסי, יכול להיות שקין לא מצפה לשום דבר. זאת אומרת, הוא בא.
נכון, אמרתי את זה בפעם. אמרתי את זה בפעם הקודמת, שלא ברור מה הוא יודע, מה הוא ציפה, זאת אומרת, אמרנו את זה בלימוד הקודם. היום התמקדתי בחלוקה של הפסוקים, ואז אמרתי שבעצם ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, זה צריך להיות גם במובן הפשוט, המשך לפסוקי ואל קין ואל מנחתו לא שעה. זאת אומרת ש... אז אני קצת חוזר בי ממה שאמרתי בפעם הקודמת, ובאמת טוב שאתה מאיר על זה, שיש גם משמעות עצמית. יש פה פסוק שחולק רשות לעצמו, שכתוב שהקדוש ברוך הוא לא שעה ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. הפסוק הזה גם, הייתי אומר, הוא ניזון מההקשר הכולל, והנגדה היא קיימת. הבל הביא, ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, זה וו החיבור שעומדת בהנגדה, זה ודאי קיים, הדבר הזה. ואולי פה, אז ההשוואה היא מייצרת. אבל יש גם מקום שוויחר לקין מאוד ויפלו פניו לגופו של עניין, על זה שהקדוש ברוך הוא לא שעה. אז אני משאיר פתוח, הבנתי עכשיו שאלתך עוד יותר טוב, אז באמת צריך לראות מה זה השעה הזה, ולראות עד כמה הוא שייך אליו. חברים, בואו עכשיו נראה את התמונה של הארבע, של ההנגדה, של הצורה שבה הדבר כתוב, איך היא מזמנת אותנו לאיזה מקום. אז יש לנו התחלה, לידה, יולדים את קין, והוא מוביל, והבל תפל אליו. זאת אומרת, זה מנקודת מבטה של האימא, שיולדת בן אחד, ואחרי זה את השני, הוא ביחס לראשון. בעקבותיו, עם הטעויות אולי ועם היתרונות, עם המציאות, עם הייחוד שיש. אנחנו רואים את הבל הראשון, הולך צעד ראשון, או לפחות מוגדר כהולך צעד ראשון במלאכה. וקין בהנגדה הולך למקום אחר. אז זאת אומרת, אם אני אשאל מה עשה קין, קין למד מהבל. הוא אומר, וואו, יש מלאכה, יש יצירה בעולם, אני יוצר בצורה מסוימת. ויוצר. אז יש את הצעד הזה. הצעד הבא, קין מוביל. קין מוביל שוב, והפעם הוא מוביל לתת לקדוש ברוך הוא. אומר הבל, וואו, יש היגיון, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו. יש היגיון, אבל אני מפתח אותו, אני לא נשאר כמוהו. והולך את הצעד הבא. ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מה הייתם מצפים שיהיה עכשיו, לפי המבנה הזה שאמרנו? מה אמור לעשות קין? ללכת אל הבל ולשאול אותו, תגיד לי, איך עשית את זה? בוא תלמד אותי. אם באמת נכונים דברינו, בשלושת השלבים הקודמים, זה ההנגדה שנמצאת בפסוקים. התחלנו עם קין, עברנו להבל, עברנו לקין, ועכשיו הבל הוביל, ממש זה... אחד אחד, זאת אומרת, זה במבנה מושלם במובן הזה, זאת אומרת, כל פעם מישהו אחר צועד את הצד, והצד השני הוא בעצם נתבע ללמוד ממנו. אז הוא עשה מלאכה, הבל עשה מלאכה, וקין לומד, קין מביא להשם, והבל לומד. הבל מצליח להביא דבר לשמיים, מצליח להביא את המנחה הזאת באופן שמתקבל. אז היינו בעצם מצפים שמה יעשה קין, ילך אליו, יסתכל עליו, ילמד ממנו, וידע בעצם יש פה פתרונות, זה ברור מה. קין, אתה טעית, למה אתה טעית? היית צריך לעשות את זה מהלב, עשית את זה לא מהלב, עשית את זה מהרגליים. היית צריך להביא מתנה לקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן? היית צריך להביא מן המשובח, היית צריך להביא מהאיכויות, מה אתה נותן את הדבר הלא יפה לקדוש ברוך הוא, מה זה הדבר הזה? תלמד ממנו והכל יהיה בסדר. מה הבעיה? שילמד, שילך אליו וילמד. אבל זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? איך הוא ילמד? לתת מתנה זה לא שלי. מי שחושב שזה לא שלו, הוא לא יכול לתת מתנה. ומי שחושב שזה לא שלו, הוא לא נותן מתנה וגם לא נותן את ה... כאילו, זה לא מובן. זה של הקדוש ברוך הוא הכל. אני אמור לתת לו מתנות? אני? הוא הבעל הבית, אני לא הבעל הבית. זאת אומרת, יש פה איזה נקודת מבט, שבעצם אומרת, קין לשיטתו עשה את הדבר הנכון, ואין תמונה אחרת. החלוקה הזאת של אדם שמביא מתנה יפה לקדוש ברוך הוא, בעמדה של נותן מתנה, היא לא קיימת בנפש שלו, היא לא קיימת בעולם שלו. הוא עשה את מה שהוא יודע, הוא עשה את מה שמתאים. הדבר הזה הוא אפילו מבחינתו איזו סתירה פנימית. כאילו, מה, אני נותן לקדוש ברוך הוא? מה, יש דבר כזה? הוא צריך אותי? הוא הבורא, הוא הגדול, הוא החזק, הוא השלם, הוא בורא עולם. אני אמור לתת לו, אני אמור לשמח אותו במתנה. כאילו, יש פה איזה מבנה של מנחה שמשמשת כהדדיות. זה מעניין שהמנחה פה זה לא כמו קורבן עולה, אולי של בית אלות, אבל גם בספר ויקרא צריך... נגיע לדברים האלה, קצת נראה את הקורבנות ואת מקומם. אבל בכל אופן, בתוך המקום הזה, אז זה נתקע. זאת אומרת, ללמוד מלאכה ולעשות אותה כדרכך זה בסדר. ללמוד לתת לקדוש ברוך הוא הבל למד. אבל ללמוד להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, באופן כזה שהקדוש ברוך הוא יבוא וירצה את ואישה. פה באמת צריך לראות עוד יותר ואישה. הקדוש ברוך הוא, לא מזומן עכשיו לקין, קין עוד לא יכול להיות במקום הזה, ואז נוצרת איזושהי מציאות שהיא קשה מבחינתו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא שעה אליו, וגם בהשוואה, זאת אומרת, מישהו למד ממנו והלך צעד, ואם תרצו, הוויכוח, כאילו, קין יש לו עמדה אחרת, קין הוא גם החשוב, קין הוא הגבוה, קין הוא הבכור, קין הוא, הוא נמצא באיזשהו מקום, כמו שראינו עד עכשיו במקום החשוב, והנה בנקודה הזאת קרה דבר קשה, לא רק שלא שעו, אלא שהבל עקף אותו, והעולם שמבחינתו הוא הבל והוא לא חשוב ולא משמעותי ולא והחשיבות שלו זזה הצידה, וכרגע הבל התקבלה מנחתו. טוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז לא, קודם כל מה התגובה? ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. ואיחר זה כעס, זה חוסר השלמה. חוסר השלמה עם הכישלון. הוא כרגע בכישלון, והוא לא משלים איתו, והכעס זה חוסר השלמה. אגב, אדם במונחים של פרק א' לא יכול להשלים כל כך מהר עם חוסר שלמות. חוסר שלמות זה פגום. פרק א', הכל טוב. הכל וירא אלוקים כי טוב, טוב מאוד, הכל שלם בפרק א', הבכור נמצא באיזושהי מערכת מושגים, ועכשיו הוא בעצם לא הצליח, ויש לו כישלון, והוא קין, והוא חשוב, והוא מגלם את החשיבות בעולם, ואם אדם שמגלם את החשיבות בעולם, ואת הבכורה בעולם, פתאום לא שלם, זה גם דבר שהוא קשה מאוד. עוד מעט אנחנו נראה, שאין פה על הפרק בכלל אפשרות שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידבר אליו ולא יגיד לו איך עושים כדי שתתקבל. קין לא יכול להביא מנחה, המנחה של קין לא תתקבל, נקודה. הוא לא שם, אין פתרון כזה, זה מציאות. ובתוך המציאות הזאת גם הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, עוד רגע נראה מה עושה הקדוש ברוך הוא, מלמד אותו איך להתמודד עם כישלון, אבל הכישלון נמצא. קין וכישלון, הבכור וכישלון, השלם עם כישלון, פרק א' עם כישלון, וואו, זה דבר כל כך לא פשוט, זה מקום קשה. מה אתה אומר?
אם זה משהו מסוגל, למה שלא מקבל את זה?
למה שלא יקבל את זה?
זה הכי טוב מבחינתך, אז מה?
זה מה שמתאים. כי הוא לא בעולם הזה של הכי טוב מבחינתך.
כי הוא לא מה?
לא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה...
יש תפיסת עולם שאומרת, אתה עושה הכי טוב שלך ו... זה בסדר, כמו שאומר, פרק א' אומר, אתה עושה את הדבר הטוב, אין
להסתפק
בחצי.
אז מה שעושה?
אין טוב יחסי, זה לא טוב בעיניו. פרק א' זה ב... פרק א' זה בעיני הבור... מה אתה אומר?
מה אתה אומר?
זה לא עונש.
זה לא עונש.
אבל אם אני
לא עושה
את החידוש
שלו,
תחיל
מה שהוא יכול.
זה לא עונש, הוא לא שעה.
הקדוש ברוך הוא...
הוא רוצה לגבור, זה לא יקרה.
לא יתקבל, כי כדי להתקבל זה צריך להיות מנחה שיש בה מידה של תשורה ומידה של מתנה ומינתו, ויש בה איזה מידה של הדדיות, וכל זה לא היה. וכל האומר הקדוש ברוך הוא ותן יוותרו מאב, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא קבע, יש פה איזה הזמנה לאנושות לתהליך ארוך של ימות עולם, ואיפה שלא עשו דבר צריך ללמוד. אלא מה, מי שנכשל אז עכשיו כואב הלב, כואב הלב. יש הרבה דברים שהתיקון שלהם הוא תיקון כשנות עולם, כשנות דור ודור, כתהליכים ארוכים. ובתחילת הדרך אז מתחילה האנושות לצעוד איזה צעד, ומגיע השלב שבו מישהו פרץ את את קו הרקיע ואומר וואו, הקדוש ברוך הוא שאל מנחתי, ומישהו לא פרץ, אתה אומר זה לא פייר, מה זה, מה לעשות. אבל לפרוץ זה להיות באיזושהי עמדה רוחנית, והבל לא נמצא שם. ועכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים רגע, הבל לא נמצא שם, אז צריך לזמן אותו לשם. אפשר לזמן אותו למקום שהוא לא קשור, הוא לא נמצא, הוא לא קיים שם. ופה מתחיל השבר. ואיחר לא סליחה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. עוד מעט נראה לאן זה הולך, וגם נראה שהקדוש ברוך הוא לא אומר אם תעשה ככה וככה אני אקבל את תפילתך, אני אקבל את המנחה. הקדוש ברוך הוא לא אומר, למה? כי באמת כואב הלב, אבל מה לעשות? קין לא מבין פה איזה נקודה עמוקה, ויקח זמן, הוא לא יכול להבין אותה. ויש מצב כזה שמישהו לא יכול, הוא לא בעמדה, וצריך לחכות וצריך סבלנות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, ייתן לו כלים. עוד מעט נראה, נקרא את זה בפנים ביחד. הקדוש ברוך הוא, אוי, איך הזמן עבר. טוב, ברכה.